אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה משדרת בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים מדי שבוע ביום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, 5 ו-7 אחרי הצהריים לפי שעון ישראל. שידור חוזר מיד לאחר מכן בין 6 ל-8 בערב בדנמרק, שזה בין 7 ל-9 בערב בישראל. ניתן לקלוט אותנו באזור קופנהגן בתדר 87.6 ו-90.6 FM. דרך האינטרנט ניתן לקלוט באתר www.radioshalom.dk. נכנסים לאינטרנט רדיו, זה כתוב מצד שמאל, לוחצים על אידאג, זה אחד משתי הבחירות שם, אידאג, אידאג זה היום, ואחר כך על הכיתובית הכחולה ועל קליק. אני חוזר, נכנסים לאינטרנט רדיו שכתוב מצד שמאל, לוחצים על אידאג, ואחר כך על הכיתובית הכחולה ועל קליק. היום נר שלישי של חנוכה, כ"ו בכסלו תש"ע, 13 בדצמבר שנת 2009. בתוכניתנו היום שני חלקים. כולם יודעים שבימים אלה ממש מתכנסת בקופנהגן אחת הוועידות הגדולות בתולדות העולם, ועידת קופנהגן לאקלים. נתייחס לנושא חשוב זה בדבריהם של יגאל רום, עמוס קפלן ואביטל ויצטום. החלק השני יהיה מוקדש לחנוכה כמובן, מגוון, ואני מקווה שמהנה ומעניין. באולפן אלי כהן שהכין, מגיש ועל המכשירים, ואני מאחל למאזינים האזנה מהנה בקופנהגן. ממנה מועבר השידור הזה אליכם בעברית. מתקיים בימים אלה ממש, מתקיימת ועידה רבת חשיבות, חשיבות גדולה ביותר לעתיד העולם, לאקלים, ועידת התראה וועידת יש, ועידה שברגע האחרון שלפני שכדור הארץ הולך לאבדון מנסה להציל את כדור הארץ. זאת ועידת האקלים. משתתפים בוועידה הזאת נציגים מ-193 מדינות בעולם. אני התלבטתי כיצד להעביר למאזינים את התחושה המדהימה האופפת אותך כאשר אתה נמצא תחת קורת גג אחת עם אזרחים מ-193 מדינות בעולם, עם שפות שונות, מראה שונה, צבע שונה, דתות שונות, אבל עם שאיפה אחת, להתגבר על אסון אקולוגי הרובץ לפתח. אני חושב שמצאתי את הדרך לכך. בכל אופן, אני ניסיתי למצוא את הדרך לכך. ביקשתי ממשתתפים בוועידה לומר משפט אחד בשפתם. המשפט הוא, אני מגיע לקופנהגן בדנמרק ממקום זה וזה. משפט יחיד, קצר, בשפה שלהם. אמרו לי את המשפט הזה במיקרופון כ-60 נציגים, שפות, ממקומות שונים בעולם. אני מקווה שבכך הצלחתי להעביר בשידור את ההרגשה מה זה להיות חלק מן העולם. הנה הקולות.
אני מתל אביב, ישראל, קופנהגן, דנמרק.
Przyjechałem z Warszawy, z Polski, do Kopenhagi, Danmark.
Budapestről, Budapestről, Magyarországról, Kopenhágába, Dänemark.
Nézzenye Velagov Lauajon, és ez a Kopenhagen, Danmark.
Ich komme von Krefeld aus in Deutschland nach Kopenhagen in Dänemark.
Okay, moi sorti en Haïti. Pour capable participer dans 15e conférence des partis qu'a fait Danemark.
Okay. Je viens de Toronto et je suis venu à Copenhague, Danemark.
Yo vengo de Bogotá, Colombia, a Copenhague.
Es en Ali, bona Nigeria, Danemark, na Copenhagen.
Main Lahore, Pakistan se Copenhagen aayi hu climate forum attend karne.
मो नेपाल बडा कोपेनहेगन आएको
हो लाइस शंघाई वो लाइदाओ डेनमार्क कोपेनहेगन Vengo de la Ciudad de México a Copenhague, Dinamarca.
Armeo met cookie are in my rotongaki, Copenhagen, Denmark.
Naitwa Augustine Gonyani, natoka mji mkuu wa Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania. Nimefika Copenhagen, Denmark, kuhudhuria mkutano huu wa mazingira.
Saya datang dari Indonesia, Jakarta, ke Copenhagen, Denmark.
Assalamualaikum. Daga Niger nike na zona Copenhagen. Bisa ga wanga taro na canjin yanayi.
Mutugire Kampala, Uganda, kuja Copenhagen, Denmark.
I came from London to Copenhagen, Denmark.
I come from Sydney, Australia to Copenhagen.
Ek kom van Kaapstad na Kopenhagen in Denemarke.
Ntokela ku Zambia na bwela kuno ku conference Copenhagen, Denmark.
Efemi Frederick bafu opoku be free Accra, Ghana ena maba Copenhagen conference.
Yo vengo de Caracas, Venezuela a Copenhagen, Dinamarca.
Hej, jeg hedder Nicolaj Østergaard, og jeg er meget glad for, at konferencen skal foregå her i København. Gør jeg stolt af mit land, og jeg håber, vi når til et godt resultat.
Jeg er fra Bangladesh, fra Copenhagen.
Je viens de Paris pour le sommet de Copenhague.
I come from Macau in Jamaica to Copenhagen.
Mula ako sa Pilipinas, sa Maynila, pumunta ako dito sa Copenhagen, sa Denmark.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omar, vengo de la ciudad de La Paz, Bolivia, un lugar donde se encuentra en Centroamérica. Y bueno, estamos acá en Copenhague.
أنا جيت من المغرب باش لكوبنهاغن في الدنمارك.
Vengo de Barcelona a Copenhague.
Burkina Faso, Mada, Copenhague.
من از تهران ایران اومدم.
I come from Oslo in Norway to Copenhagen.
بوتان دوله نا دنمارک لو اومین.
من لشبوه پر کوپنهاگن دنمارک.
Vengo dall'Italia qui a Copenhagen, Danimarca.
Mingawani bio Copenhagen climate change conference ko lae raba.
मैं हिंदुस्तान से आया हूं यहां कोपेनहेगन डेनमार्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए.
Ik kom van Nederland naar Kopenhagen.
Saya datang dari Kuala Lumpur ke Copenhagen, Denmark.
Hallo, mikam lo Vanuatu lo Copenhagen lo attendem conference.
Welcome to Singapore, to Copenhagen, Denmark.
Я из Алматы, Казахстан, приехал в Данию.
Мен Даниядағы Копенгагенге Қырғызстаннан келдім.
Angana Tinero, ya Copenhagen, Denmark.
Ini matawat ke Addis Ababa, Ethiopia. Nole kode Denmark, Copenhagen.
Halo, yangala ni Kenya, nae uwo Copenhagen.
Hola, vengo de Asunción, Paraguay, a Copenhague.
Jeg kommer from Kungsbacka, Sverige, til Copenhagen, Danmark.
Vengo de Quito, Ecuador, a Copenhague, Dinamarca.
Yo vengo de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, en Guatemala, a Copenhague.
Estoy en Copenhague, desde el tiempo de Hanoi.
Tulin Helsingistä, Suomesta, Kööpenhaminaan.
Baus, Copenhague, Kashirpet, your Denmark.
De Dakar, New Copenhague.
Vine de Buenos Aires, Argentina, a Copenhague, en Dinamarca.
Hello, I come from New York to Copenhagen, Denmark.
Inendukchoke ku Malawi ku Lilongwe.
Nyezenge velago vlawa yonyu siza e Copenhagen, Denmark.
Yo viu din Bucurest, din Romania, de Copenhagen in Denmark.
ניסיתי להעביר עליכם את התחושה שנמצאים תחת קורת גג אחת נציגים, אנשים, אזרחים, מדינאים מכל העולם, מכל 193 מדינות בעולם. העברתי לכם קולות של 63 או 64 מדינות ושפות, ואולי הבנתם את התחושה איך זה להיות בחברת כל כך הרבה עמים גזעים מכל העולם, שכל מטרתם אחת היא להציל את העולם מפני עצמו. לפני ימים אחדים, לפני שלושה ימים, ראיינתי במקום זה את יגאל רום, ואני אשמיע לכם עכשיו את דבריו, עם הערה שמאחר שזה, והדברים הוקלטו לפני שלושה ימים, עדיין לא ידענו שנשיא מדינת ישראל, שמעון פרס, יגיע אף הוא לוועידה. אז הנה הדברים. יגאל רום, המחסה את הוועידה, נמצא איתנו על הקו.
ערב טוב למאזינים.
כן, יגאל, איך אתה מתרשם עד כה, אנחנו נמצאים רק במחצית הדרך של הוועידה,
כן.
על המצב, על הסיכויים?
תראה, קודם כל אתה היית גם כן בבלה סנטר במרכז הוועידות של קופנהגן. הוועידה עצמה זו התרחשות באמת מרשימה ביותר, כי זה כינוס עצום, זה אנרגיה חיובית יוצאת מגדר הרגיל, לפחות אם אתה נכנס באולם, איך שאתה נכנס, אולם הכניסה, השוק האדיר של כל הדוכנים, של ארגוני איכות סביבה, ארגונים שימור הסביבה, כל הארגונים הטובים האלה שיש להם מטרה אחת לעשות את החיים שלנו טובים יותר על פני כדור הארץ.
הארגונים הלא ממשלתיים.
הארגונים הלא ממשלתיים, זה באמת חוויה יוצאת מן הכלל, לראות את ה... את שלל הצבעים, את שלל הגזעים, את מיני בני האדם שנאספו שם ביחד, בלי שפות יוצא דופן. זאת באמת הפגנה מרשימה מאוד של אחדות אנושית, חסרת תקדים, כי בתולדות האום, אומרים, לא הייתה ועידה כל כך גדולה כמו ועידת קופנהגן. מעבר לחיזיון הססגוני הזה, ישנה כמובן, כמו שהזכרת נכון, ההתמקחות על כמה דברים מאוד מאוד מסובכים. אנחנו מדברים על הוועידה ה-15 לנושא האקלים. הוועידה הגדולה הקודמת בגודל הזה הייתה בקיוטו לפני כ-12 שנה ביפן, ואז הייתה הסכמה כללית שמדינות העולם מוכרחות להתאחד כדי לחתום על הסכם שיחייב מעשים ולא רק דיבורים, והמעשים בעצם בשניים-שלושה משפטים קצרים אפשר לסכם אותם כך. א', להפחית בצורה משמעותית את הפליטה של גזי החממה, אותם גזים רעילים מכילי דו תחמוצת הפחמן לאטמוספירה.
CO2
בשיעור של 40% עד שנת 2020. זה אומר ממש לשים מכסה על התאוצה התעשייתית, ובאמת לקחת על עצמם, שהמדינות העולם ייקחו על עצמם לא רק לייצר בלי חשבון, אלא גם לחשוב על מה שהם פולטים לאוויר. זה אומר בהחלט לקחת על עצמם הרבה מאוד הסתייגויות, הרבה מאוד ככה בלמים בתחום הזה של פיתוח התעשייה. והדבר השני זה הקמת קרן של 100 מיליארד דולר שתעמוד לרשותן של המדינות המתפתחות כדי לסייע להם לעבור לאנרגיה חילופית, אנרגיה ידידותית, לסייע להם לשפר את הביצועים שלהם בתחום החקלאות, התעשייה, ביצועים חברתיים, שירותי בריאות, כל מה שאתה רוצה בעצם. הכל בעצם נוגע. איכות חיים זה נוגע לכל דבר.
מה אם ככה המשבר שהיה בסוף השבוע שעבר, ביום רביעי או חמישי, שהנציג של אחד המדינות האפריקניות יצא באפגנתיות?
כן, לא רק הנציג, זה הנציג הסודני שהוא במעמד שגריר, שהוא יושב ראש איגוד המדינות המתפתחות, מה שנקרא G77, והוא יצא בהתקפה חריפה, מה שהוא כינה הקולוניאליזם האקלימי.
אבל היה שם עניין של מסמך דני.
אז זהו, הייתה הדלפה של מסמך עבודה שהוכן בלשכת ראש הממשלה, הדני, שדיבר על איזשהו פתרון שבסופו של דבר נותן 60% מהרשות לפלוט גזי חממה למדינות העשירות, ורק 20% ורק 40% למדינות המתפתחות. והטענה של אותו נציג סודני הייתה שתושבי העולם, 20% מתושבי העולם, שהם תושבי המדינות העשירות, לוקחים על עצמם איזשהו יתרון של 60%
את הלוקסוס של פליטת גזי.
למשל, בשיעור של 60% שהוא הרבה מעבר לחלקם באוכלוסיית העולם, ואילו 80% מאוכלוסיית העולם מקבלים רק 40% של גז פליטה, בלי להביא בחשבון כמובן את העובדה שאלה מדינות מתועסות יותר ולכן גם פולטות יותר. אבל צריך להבין שההכרזות האלה הן יותר הכרזות לצורך שיפור עמדות לקראת המסע ומתן הבאמת מכריע, שמתחיל בשבוע, יתחיל ממחר עם השבוע השני של הוועידה, כאשר לקראת מחציתו של אותו שבוע באים ראשי המדינות, 100 במספר, לצערנו בלי ראש ממשלת ישראל, ואז הם צריכים לדון באמת באותו הסכם סופי. אז הקמת הקרן של 100 מיליארד דולרים, הסכמה על שיעורי הפחתה בצורה כזאת שיתחלקו באופן כזה שיקבל הסכמה רחבה כמה שאפשר לגבי כמה כל מדינה מתחייבת להפחית ובאיזה אופן אפשר לפקח על כך, והמטרה הסופית, אתה יודע, המטרה הסופית היא למנוע עלייה בטמפרטורות ממוצעות על כדור הארץ של מעבר לשתי מעלות בכל מקום שהוא בעולם, מעל הכדור, עד שנת 2050. זאת אומרת, הצרה, אתה יודע מה, אני דיברתי, אולי גם אתה ראית שם, דיברתי עם תושבי מדינות האיים, קוראים להם.
קוק איילנדס וכו'.
קוק איילנדס, פיג'י איילנדס, טובלו, אלה איים קטנים באוקיינוס השקט.
שהם בסכנת
הוא אמר לי שם הנציג של איי טובלו, מדינונת קטנטונת, שעלייה במפלס מי הים בגובה של 50 סנטימטר, מאגמת להציף את האיים האלה לחלוטין. עכשיו, מאז שעשו מדידות, עלו פני המים ב-17 סנטימטר, וכבר הוצפו חלקים רחבים של החוף, של אותה מדינת איים קטנה, וכבר היה צורך להעביר את האוכלוסין אל עבר פנים הארץ.
פליטי אקלים.
בדיוק כך, בשבילם, עלייה בשיעור במעלה או שתיים, בטמפרטורה הממוצעת, פירוש הדבר, המסת קרחונים בקוטב הדרומי והקוטב הצפוני, ועליית פני הים, וזה זה, זה בשבילם שאלת חיים ומוות. אז אם אתה יודע, פתאום באה משלחת, למשל, של איזה ארגון וולונטרי שנקרא ארגון טיק טיק טיק, שבא לסמן את השעון המתקתק על גורלו של העולם, והיא הציגה מסמך שחתמו עליו 10 מיליון אנשים, שיש לעשות משהו כדי למנוע את התחממות כדור הארץ, והיא באמצע הדברים שתוך כדי הצגת המסמך היא פרצה בבכי. אז אתה פתאום רואה שאקלים ושמירה על איכות חיים זה לא איזה דבר לנוכחים בעניבות מחויתות, בחליפות מחויתות ועניבות משי לדון בסעיפי סעיפים, אלא זה דברים שנוגעים לחיים ומוות, שאלות של חיים ומוות. ואז בשבילי זה היה חיזיון בהחלט מרגש לראות את הוועידה הזאת, לראות את האנשים בעלי האינטגריטי האדיר הזה, שהדבר הזה באמת חשוב להם. חשוב להם כי הם רוצים לעזור לעצמם ולעזור
שאלת חיים ומוות, נקודה.
יש בהחלט הרבה מאוד שאלות שלכאורה על שולחן המסע ומתן, שהפועל היוצא שלהם בשטח, באי, במדינה המתפתחת, במדינת מוקת בצורת, אלה שאלות חיים ומוות. אתה יודע, אם אתה מרשה לי עוד קצת להאריך?
בוודאי.
תראה, אני לא יודע אם אתה ביקרת בוועידה, אולי גם היית אתה בדוכן של קרן קיימת לישראל. דוכן קטן שמספק אינפורמציה על שיטות השקיה ושיטות ייעור, שקרן הקיימת באמת מצטיין בהם. פגשתי שם בחור צעיר מאוגנדה, שהתפלאתי, שאלתי, מה לך ולקרן קיימת לישראל? אמרתי, אשמע, אני עוד מהתקופה שישראל הייתה חברה של אידי אמין, הוא אומר לי בצחוק, אנחנו כבר שמענו על שיטות, על הישראלים שיודעים, יש להם ראש טכנולוגי והם יודעים לפתח כל מיני שיטות השקיה. אז הוא בא ללמוד איך לנצל שיטות השקיה בישראל. אתה יודע, בנגב היו גם כן עשו ניסיונות שאתה באמצעות חלוקי נחל, האם אתה שם אותם על גידול כלשהו, גידול חקלאי, האבן סופחת את הרטיבות מן האוויר ומונעת את ההתעיידות המהירה של הרטיבות מן הקרקע, ועל ידי זה אתה יכול לנצל כמויות מים קטנות לשפר גידולים. ועל איזה גידולים הוא מדבר? גידולי סק הוא קורא לזה. זה בכפרים הקטנים שאין להם מים, לגדל ירקות בתוך סכין, שאתה ממלא אותם באדמה, ומעל האדמה גל אבנים קטן בתוך השק, ואתה משקה את האבנים ונותן למים לחלחל לתוך השק, ועושה חורים בדפנות של השק, ובחורים האלה אתה שותל זרעים של ירקות, ועל ידי זה אתה מאפשר למשפחה לגדל ירקות על מנת לשפר את רמת התזונה בתוך המשפחה. אתה מבין למה אנחנו, על מה מדובר פה? על שיפור קטנטן במושגים של מדינה עשירה, זה 0.00 קצהו של משהו שחשבת כבר בכלל עבר מן העולם. לא, באוגנדה, בכפר הקטנטן הזה, ליד אגם ויקטוריה, במוצא הנילוס, זה שאלה של חיים ומוות. אתה מבין? פה אתה פתאום רואה משיחה כזאת, שמה שמדובר כאן בוועידה הקולוסלית הזאת, 35,000 נציגים מכל העולם, לך תדע, אתה בכלל לא יודע איך להתחיל מזה, זה מדובר בדברים הקטנטנים האלה. פגשתי שם עוד אחת, אתה יודע, ראיתי קבוצת נשים מדברת, מצחקקת, וניגשתי בו, שלפתי את אחת מהן, וסתם שאלתי לה מאיפה היא, היא מסואזילנד. אז אמרתי, נו, מה אתם מחפשות בוועידה הזאת? אז היא מספרת לי, אנחנו, יש לנו בעיות קשות מאוד של בצורת, אין מים. היא אומרת, אנחנו רוצים לקבל פה אינפורמציות על ניצול מים. אמרתי, מאיפה? היא אומרת, הנה למשל, מישראל, אנחנו רוצים... מישראל, אני אומר? אני עיתונאי מישראל. היא אומרת, כן, אז תשמע, היא אומרת, אני הייתי בישראל, תשמע, כאילו אתה מוציא סיכה מתוך ערימה של שחת. אני הייתי בישראל, היא אומרת, הייתי בקורס מטעם קופת חולים, והייתי בקיבוץ, והיא אומרת, אני התפלאתי לראות ארץ יבשה, ישראל ארץ חמה ויבשה, והארץ ירוקה. הכל ירוק, הפרחים פורחים, העצים מלבלבים, פרי, ירקות. היא אומרת, למה לא בסואזילנד? אנחנו רוצים לעשות את אותו דבר. אם נלמד את שיטות ההשקיה של ישראל, אולי נוכל להפוך גם את סואזילנד לארץ ירוקה, גם כאשר הקיץ ארוך וכמות המשקעים נמוכה. אתה מבין את זה?
זה שני צדדים של אותו מטבע.
כן, פתאום אתה מגלה שכל הוועידה הזאת נועדה בעצם גם כדי לספק אינפורמציה.
וגם לאדם הקטן.
וגם כדי להסב תשומת לב לדברים האלה שהדיונים וכל המסעים ומתנים והמשברים פה והמשברים שם שהתחלנו בהם, הם בעצם קובעים גורלות של בני אדם. אני התרשמתי מאוד מהוועידה, אני מוכרח לומר. מאוד מאוד.
איך התרשמת מהמשלחת הישראלית?
תשמע, המשלחת הישראלית, קודם כל, יש שם כמה אנשים שעוסקים בנושא הזה הרבה שנים, גם מהמשרד לאיכות הסביבה וגם ממשרד החוץ, והם מנהלים באמת את המסע ומתן שבא לייצג את האינטרס הישראלי, כי תמיד דיברנו על ההפחתה. ההפחתה וכל ההתחייבויות האלה, זה אומנם רצון לתרום איזשהו מאמץ קולקטיבי לטובת העולם כולו, אבל כל אחד עושה את זה גם מתוך האינטרס הלאומי הצר שלו. ולכן המשלחת הישראלית היא שמה כדי באמת גם לומר את מה שמצפים ממנו לומר, לתרום תרומה לטובת הכלל, אבל גם להציג את האינטרס הישראלי. מבחינה זאת, הם עושים את העבודה שלהם כמו כל משלחת אחרת. חבל מאוד שבשבוע השני של הוועידה, שהוא באמת השבוע שמתחיל כעת, שהוא החלק המכריע של הוועידה, לקראת אותו הסכם סופי שכולם מקווים שיחתם, אם כי לא מעט קשיים נערמים בדרך לשם, חבל שנציג ישראלי בכיר לא יהיה נוכח. אז יבוא השר גלעד ארדן, וזה חשוב שהוא יבוא, הוא השר לאיכות הסביבה, והוא יעמוד בראש המשלחת הישראלית. אבל בנימין נתניהו, ראש הממשלה, הודיע שלא יבוא. חשבו אולי שפרס יבוא, גם שמעון פרס לא יגיע. כך שאתה יודע, מתוך 100 ראשי המדינות, יעדר דווקא מקומו של ראש ממשלת ישראל.
עם תירוץ שדוף מאוד.
התירוץ הוא, תשמע, ניסיתי לבדוק את התירוץ הזה, האם פה היה איזה עלות מיוחדת שעלתה הרבה כסף? לא. לא. לא הייתה פה עלות יוצאת דופן, שאם 100 ראשי מדינות, כולל מדינות עניות, יכולות היו לשלוח את ראש המדינה שלהם לקופנהגן, אני לא רואה סיבה למה לא יכלו לשלוח את ראש ממשלת ישראל. אבל זה בוודאי תירוץ, שאין בו, אין לו, הוא לא בא אלא כדי לחסות על העובדה שישראל לא מעניינת, מה שקורה בוועידה פה לא מעניין את ישראל למען האמת. אולי מעניין את ישראל את קבוצת המומחים שנמצאת פה, אבל באופן כללי, תראה, אתן לך דוגמה אחת שהיא לדעתי הכי משכנעת. מכל העיתונות הישראלית, יש רק עיתונאי אחד, הייתי העיתונאי הישראלי היחיד שכותב לעיתונות ישראלית שקיבל אקרדיטציה לוועידה הזאת. מכל מדינות העולם שלחו פה משלחות של עשרות עיתונאים. בארץ יש הרבה עיתונאים שעוסקים באיכות הסביבה, בהארץ, בידיעות אחרונות, במעריב, שזה תחומם, והם עוסקים בזה כל ימות השנה. למה לא שלחו אותם לוועידה הזאת?
לדעתי ראוי לכל גינוי.
לא, אני אומר, אני לא יודע לכל גינוי, זה רק מראה לך שלגבי הקוריאה הישראלי, כנראה שמערכות העיתונים חושבות שזה לא כל כך מעניין אותם. זה לא מעניין כל כך את הישראלים. ישראל, גם מבחינה הזאת, היא כאילו נמצאת על פלנטה אחרת, שעוסקת כרגיל בביטחון ובפלסטינאים ובמתנחלים ובחרדים. אבל פה עתידו של כדור הארץ, מדברים על זה דווקא. אני כתבתי על זה כמה כתבות, ואני מניח שגם מהארץ עיתונאים שיושבים בישראל יכולים לטלפן לחברי המשלחת בקופנהגן. אבל אתה יודע, להיות בוועידה הזאת ולחוש את את שותפות הגורל הזאת שיש לכדור הארץ, בשביל זה אתה צריך להיות פה, לא לשבת בתל אביב או בירושלים. וחבל מאוד שזה מה שהיה, וזה מה שקורה.
כן, אנחנו נסיים בזה, אבל בכך אני אספר לך ולמאזינים מה ההפתעה עומדת עכשיו בפניהם. ההפתעה, חיפשתי דרך כדי להראות את האווירה הבינלאומית, את הריבוי של השפות, הריבוי של הלאומים והריבוי של העמים והריבוי של הארצות והמדינות, ומצאתי שהדרך הכי טובה תהיה הקלטה של נציגים מקריים שיגידו, אני בא ממקום זה וזה לקופנהגן דנמרק, בשפה שלהם. זה הסיפור. אני מאחל לך כל טוב והמשך כיסוי נעים של הוועידה.
תודה אלי, תודה על השיחה. אני מקווה שלפחות בקרב מאזיני רדיו שלום ישנם לא מעטים שמתעניינים בנושא הזה.
גם אני מקווה, תודה רבה וערב טוב וחג שמח כמובן.
חג אורים שמח לך ולכל המאזינים.
תודה רבה. לא קל למצוא שירים הקשורים בהגנת הסביבה, בטבע. אז חיפשתי, מצאתי את השיר של אריאל זילבר, החברה להגנת הטבע. המסר של השיר, לשמור על הטבע. לשמור על הטבע, בכך עוסקת עכשיו הוועידה של קופנהגן. בקופנהגן מתנהלת עתה ועידת האקלים. על הנושא הזה התייחסו כמה וכמה. אחת מהן תהיה אביטל ויצטום, והיא מחולקת בדעתה על התועלת שבה ועידה הזאת, ונשמע מה בפיה. ערב טוב לאביטל ויצטום וחג שמח.
ערב טוב וחג שמח, או כמו שאומרים היום בשפת הפוליטיקלי קורקט, חגים שמחים לכולנו. אני באמת רוצה לדבר על אני מאוד חלוקה בדעתי על כל העניין הזה של האקלים. האם יש לנו בכלל אפשרות לשלוט בזה, או איזושהי מניעה של כל מיני דברים, כי על זה בעצם מדברים בכינוס. האם מניעה של כל מיני דברים יכולה לשנות את העתיד שלנו, את העבר בטח שהיא לא יכולה לשנות, ואת ההווה? ואני אתחיל בזה שלפני כחודש ומשהו התגלה באוניברסיטה בלונדון שהאקרים פרצו למיילים של כל מיני פרופסורים שמתעסקים באקלים, והתברר שהפרופסורים האלה שינו כל מיני, מנעו מידע לזה שאין בכלל התחממות, והם רצו ליצור מצב שיחשבו שיש התחממות. הסיבות למה הם פוליטיות לפי דעתי, כי יש בזה הרבה כסף, כל המחקר הזה, וכמו המחקר על איידס וסרטן, שהרבה תועלת אין בו, אבל לפחות לאנשים יש עבודה בזה. אבל זה לא העניין. אני, מה ששמתי לב בימים הראשונים שהתחיל הכנס, להמון אנשים שהגיעו מאפריקה, ואני בדיוק רוצה להתייחס לנושא של אפריקה, כי אפריקה זה אחד המקומות שהכי סובלים בכל הכדור מהתוצאות של ההתחממות. נתחיל מזה שמה שאני הצלחתי להבין בכוחותיי החובבניים, התחממות תמיד הייתה לאורך כל שנות קיומו של הכדור, תמיד היה מין גל כזה של סינוס וקוסינוס, כל מי שלמד קצת טריגונומטריה בכיתה ג' או ד', לא, בעצם בכיתה ח' לומדים את זה, אז יש עליות ומורדות, ופעם היה חם ופעם היה קר, ואפשר אפילו את תקופת הקרח הקטנה שלפניה, למשל לגרינלנד, למה קראו לגרינלנד? כי הכל היה ירוק שם, ואפשר אפילו היה לגדל שם כפנים וליצור גשם, ואיסלנד הייתה מחוסה קרח, לכן קראו לה איסלנד. היום התהפך הגלגל, אבל השמות נשמעו אותו דבר. זאת אומרת, יש כל מיני זמנים קבועים שבאים במחזוריות, ואז הכדור שלנו מתחמם או מתקרר חליפות, וכל הדברים האלה קרו עוד הרבה לפני שהאדם בכלל היה לו יד ורגל בתעשייה כלשהי שגרמה לשינוי באקלים. עכשיו, מה שקורה היום באפריקה, ועל זה אני רוצה להתמקד, באפריקה מתחולל תהליך של מדבור. אני לא יודעת מה הסיבה העיקרית שזה קורה דווקא באפריקה, אבל בגלל שגרים שם הרבה מאוד אנשים בתנאים לא טובים, אז תשומת לב הולכת לשם. התהליך של המדבור גורם לזה שיש היום תופעה בעולם שנקראת פליטים של תוצאה של אקלים, והאנשים האלה באפריקה לא מנסים בכלל למצוא פתרונות להדברת המדבור הזה, כמו שבמדינת ישראל שגם כן שוכבת על איזשהו קו של מדבר, מנסים למצוא פתרונות כמו התפלת מי ים או אגירת מים בחממות. שמעתי שיש כל מיני מקומות שמגדלים בהם בננות היום בישראל, ושמים על כל השדות יריות כאלה מפלסטיק לעשות מים מעובים. באפריקה הדבר היחידי שהם יודעים לעשות זה לבוא למדינות עשירות ולבקש כסף שיעזרו להם, אבל הם בעצמם בעצם לא מנסים לפתור את הבעיה בכוחותיהם. אני אומרת, מה הטעם לבוא למקום כזה? כמו דנמרק, שיורד פוגש שם בלי הכרה, כמו שאומרים, והכל ירוק והכל פורח. בעצם זה לא מקום שסובל בכלל ממזג אוויר, אז בעצם זה קצת פרדוקסלי לעשות את הכינוס במקום הזה. אבל אני אומרת, שמתי לב להרבה אפריקאים שהם לא ניסו בכלל להציע פתרונות, אלא רק לבקש כסף. מה בעצם אנחנו יכולים לשנות את העולם? אני לא חושבת שאנחנו יכולים לעשות משהו, ולא משנה כמה מכוניות יהיו, ולא משנה כמה תעשיות יהיו. אנחנו קטנים, הכל קטן עלינו, גדול עלינו, והם אין שום אפשרות לשנות. כלום, לדעתי כל הכינוס הזה הוא סתם, לדעתי.
וביאור היערות בדרום אמריקה וכל הדברים האחרים שגורמים להתחממות וכדור הארץ ולהפרת הבלנס, האיזון באוזון, האם כל זה בעינייך אינו מעשה אדם?
כן, זה נכון, אתם נוגע דווקא בתמונה בנקודה מאוד חשובה. ביאור יערות הגשם למשל גורם לזה שיש שם הרבה מפולות בוט, כי עצים בזמנו היו עוצרים את הבוט. באותו דבר גם הם עושים באפריקה, הם לא מפקחים שם על האוכלוסייה, ואז נוצרים המון המון ילדים, צריך ליצור עוד מקומות חדשים לגור בהם. הם קורטים את מעט העצים, את מעט השיחים שעוד יש שם, שיכולים ליצור צורת חיים נורמלית, וזה כן מעשה ידי אדם, אבל בגדול, אני אומרת, בגדול אין לנו הרבה שליטה על זה. אפשר לעצור פה ושם, אבל לדעתי זה יותר קוסמטי מאשר מעשי.
טוב, אביטל ויצטום, זאת דעתך. עוד נשמע דעות אחרות ודאי גם בתוכנית. אני מודה לך מאוד על השתתפותך, ותודה, וערב טוב, וכמו שאמרתי, חג שמח, חג אורים שמח.
טוב, תודה, שלום.
שלום. עוד שיר מוקדש לוועידת האקלים בקופנהגן, זה שמור על העולם של דוד דאור, השיר משנת 1993, כלומר בן 16 שנים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. האם ועידת קופנהגן תצליח לשמור על העולם? זאת השאלה. ועידת אקלים בקופנהגן בעיצומה. עמוס קפלן מיוטלנד רוצה לדבר על הקשר שבין פוליטיקה לוועידת האקלים. אני משער שהוא גם ייכנס לעניין הכלכלי שבזה. אז ערב טוב וחג שמח לעמוס קפלן.
ערב טוב וחג שמח כמובן.
אז הווה ונשמע מה שבפיך על ועידת האקלים.
טוב, קודם כל ברור שכל לוועידה כזאת יש חשיבות עצומה, אפילו בעלת המודעות הציבורית, נושאים של איכות הסביבה, גזי החממה, פסולת, זיהום וכו'. ודבר נוסף, יש לי הערכה עצומה לחבר'ה, בייחוד הצעירים, שבאו מארצות שונות וגם חברי ארגונים שונים, ארצות לדוגמה כמו האיים המלדיבים, איי קוק, בנגלדש, ושפשוט הארצות האלו עומדות לפני סכנת היעלמות. וגם צעירים וחברי ארגונים שונים שבאים, פשוט אידיאליסטים, שבאים מארצות העשירות, הארצות המערביות והעשירות למיניהן. דבר נוסף, הבעיות הרי הם לא רק גזי החממה. יש המון פסולת שאלי ציין במאמר בקשר, זיהום סביבתי ועוד ועוד. וכפי שאנחנו רואים ושומעים, הרי לדוגמה אם ניקח את ברזיל, אז הקשר שם הוא גם בין גזי החממה ובין הכליה של כל היערות של האמזונס שהם צריכים באיזשהו שלב להפסיק באיזושהי צורה, ועל זה הם כמובן רוצים כסף, והדברים הרי קשורים אחד בשני. אבל לכל זה, בוא נתחיל בכותרת בעיתון הדני יולן פוסטן. כתוב שדנמרק תרוויח מהכינוס בקופנהגן, ההוצאה של המדינה תהיה בערך 1.35 מיליארד קרונות, וההכנסות, זאת אומרת משהו כמו 240 קרונות לכל דני, לי ולך, ההכנסות הישירות לעומת זאת יהיו משהו כמו 320 מיליון קרונות, מלונות, מסעדות וכו', כולם כמובן בקופנהגן, ואולי להזכיר שלא כולנו בדיוק גרים בקופנהגן. אבל מה שמרגיז אותי פה, כשעיתון משתמש בתעמולה של משרד החוץ להצדקת ההוצאה האדירה הזו, זה מבחינתי, זה דבר פשוט לא הגיוני. וגם מרגיז. מטבע הדברים, הדיפלומטים יחפשו כל דרך להצדיק את ההוצאה, אבל חישוב של הכנסות עתידיות באותו מאמר של כמיליארד קרונות, כולו מכוסה על ידי חלומות ותקוות. ומדוע עיתון שהוא אולי מהגדולים צריך להיות שופר התעולה של משרד החוץ הדני, לי זה ממש לא ברור. אולי למחשבה שנייה, גם אצל עיתונאים תופס הכלל של שמור לי ושמור לך. תראו, אין לי בעיה עם זה שצריך לעשות הרבה ומהר, אני ממש בעד ובגדול. ברור שלי שהמשך התהליך המורד של פליטת גזי החממה, זיהום סביבתי, מחסור עתידי במים שאנחנו כולנו יודעים בישראל לדוגמה, מזון, מחצבים, פסולת, כמויות בלתי נתפסות, שינויים קיצוניים במזג האוויר, וכולם דורשים החלטות של כאן ועכשיו. אבל התחושה שלי שמלבד כמה אידיאליסטים בכל מדינה, ואני מדבר על הפוליטיקאים ולא על האזרחים, במקרה זה, אף אחד באמת לא מעוניין לעשות משהו רציני. כל מדינה מחכה שהשנייה תעשה משהו, לפני שהם יעשו. פשוט גן ילדים. הפוליטיקאים מרבים לעשות גלים, לדבר, לספר, לברבר, להיפגש ולטייל, והרבה. ומה יותר טוב מלקבוע כינוסים, ועידות, קונגרסים וכך הלאה, שבהם משחקים את המשחק, מרימים כמובן עיניים לשמיים, מפנים אצבעות אחד כלפי השני, וקובעים, נו מה, כינוס נוסף, שבו יוחלט לזוז 2 מטר קדימה ו-200 סנטימטר אחורה. ומה נותר לנו, האזרחים הפשוטים? הוצאה אדירה של כספי הציבור שלי ושלך לטובת פוליטיקאים שיינו ממנעמי קופנהגן והמדינה הדנית, ועם תוצאה שאפשר כמעט בוודאות לחזות שאיננה שווה את המאמץ. במילים אחרות, בשפה הכלכלית, אין תמורה להשקעה.
אתה מטיל ספק בתוצאות באמנה חדשה שתיקרא אמנת קופנהגן?
אני מטיל ספק גדול מאוד, ומסתבר שאני ממש לא לבד. אם לדוגמה רק הבוקר, בשעת ריצת הבוקר שלי, שמעתי שהעיתונות הברזילאית כולה כמעט ללא יוצא מן הכלל מטילה ספק בתוצאות של הוועידה הזאת, ונדמה לי שהם ממש לא לבד, כי אנחנו שומעים את זה פשוט מדי יום ביומו. נדמה לי שההסכם המסתמן, בוא נגיד גם אם יהיה הסכם, ועל זה אני מדבר, על 2 מטר קדימה ו-200 סנטימטר אחורה, גם אם יהיה הסכם, הוא יהיה כמו איזה טיפונת שתיבלה בסופה האקלימית, כמו לא הייתה. האם בקופנהגן ייקבע עתיד העולם כפי ש... כתבו רבים בכל מיני מקומות, לדוגמה רואים את זה גם ב-CNN, תסלחו לי, אבל אני ממש בספק גדול. אם בכלל ייקבע משהו, אפילו קטנטן, אולי זה יהיה כינוס נוסף. אז שיהיה לכולנו בהצלחה.
טוב, אני מודה לעמוס קפלן על חלקו במשדר המיוחד הזה, שהוא גם חנוכה, אבל אתה לא, הפעם לא התייחסנו אצלך לחנוכה, וגם לוועידת האקלים שהיא בעיצומה. תודה רבה לעמוס קפלן וחג שמח.
וחג חנוכה שמח.
תודה, תודה. איילה ולבה היא ביתו של המלחין יואל ולבה. היא אוספת כיום את שירי האבא שלה ומעבירה אותם למקומות הנכונים, כלומר לתקליטורים ולחוגי שירה. שירים, חלק מהשירים מוכר מאוד, חלק פחות. אשמיע לכם עכשיו שיר שאיננו כל כך מוכר, שיר יפהפה. היא ביקשה ממני לשים אותו בתוכנית שלנו ברדיו שלום. שם השיר בחלון, המילים רפאל אליעז והביצוע דורית פרקש.
חלוני תמיד פתוח, זה אשר יבוא לי אביב זמרת הרוח, יערוס תבוא, יתייצב מנגד ואראה עיניו, ואחשוב לרגע הוא עצור כסתיו, הוא הלך בדרך דרך ארוכה, לא סיפר כל פרח, היא שם מחכה. כך חלפו שנים רבות, כל שנותיה הברודות, בליבה אשכול בשם מצפה ללב, בליבה אשכול בשם מצלצל ומצלצל, לקראתה אתה זוכר כאור בערפל. אבי זמרת הרוח לעיר וזהבו, הוא יאמר לי מר לי בלעדייך מר, וכל כך מוזר לי להיות מאושר. את עצמת עינייך כי כולך את לי, צעיף אפרוס עלייך תכלילי. הוא יאמר לי עולמך אגדה פלאית כמעט, יום הולך ויום דואך אך זורחת את, ואולי יאמר לי כך סגרירים וסתיו נשכח, לאביב שמלות ויפה
שירם היפה של יואל ולבה ורפאל אליעז בביצוע של דורית פרקש, וזה לבקשתה של ביתו של יואל ולבה, הילה ולבה. והנה שיר חנוכה, נרות דולקים, מילים לוין קיפניס, מנגינה חנינה קרצ'בסקי. היה השיר נרות דולקים, מילים לוין קיפניס, מנגינה חנינה קרצ'בסקי. חג החנוכה ידוע כחג הניסים והנפלאות, ואורה, הפרשנית שלנו לענייני חגים, תספר על ניסים ונפלאות בעקבות חנוכה. בבקשה, אורה.
תודה רבה. האמת שחג הזה כל הזמן מחדש לי על ניסים ונפלאות. כמו שאמרת, הערב נדליק 8 נרות חנוכה ונציב אותם בחלון לקיים את עיקר המצווה, וזה הדלקת נר חנוכה. ומהו העיקר של המצווה הזאת? זה פרסום הנס. בארמית אומרים פרסום ניסה. זה מעניין תמיד שאנחנו צריכים את הארמית, כאילו העברית לא מספיקה לנו, וזה רק מספר לי על יחסי הגומלין בין השפה העברית ולשפה שהייתה מדוברת באותה תקופה. וזה עניין לתת את הדעת. מציבים את המנורה באופן כזה שתפנה לרשות הרבים ותראה לכל עין. וככה עושים את הפרסום ברבים. בעלי הוא ידליק את הנרות, ואז זה תענוג עכשיו, השלג בחוץ, זה יפה, לבן, מבהיק, מאיר את הנרות, והנרות בחלון מאירות את החוץ, וזה השתקפות של הנרות בזכוכית, ועם ההבהוב והתנועה, אני מנסה למקם את המבט, ובעלי חושב בכל, כמו שהוא אמר אתמול, מעניין מה אומרים השכנים, מה חושבים עלינו, שאנחנו משוגעים? ואני חושבת לאו דווקא, אני חושבת שהם תרודים בחייהם ואנחנו עסוקים בחיינו. הפרסום של הנס מהו? לפי ספר חשמונאים, בספר א' יש לנו כמה ספרי חשמונאים, ובספר א' בפרק ד'
מספרים שהנס הוא חנוכת הבית, חנוכת המקדש, שאפשר להיכנס אליו, להקריב בו קורבנות מחדש אחרי תקופה של מרד, מלחמה על עצמאות פיזית ורוחנית דתית. וכך כתוב במקורות: וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט, ויחנכו את המזבח בעצם היום אשר תימאו אותם הגויים, ויחוגו את חנוכת המזבח 8 ימים. ועוד כתוב שם: ויצב יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חג המזבח ביום ה-25 לחודש כסלו, 8 ימים מדי שנה בשנה, בהלל ובתודה לשם. פרסום נס חנוכה, חנוכת המזבח, זה פרסום של נס מלחמתי, מלחמה פיזית וגם מלחמה דתית רוחנית. נס פח השמן הוא נס האור, הנתפס ולא נתפס. וכאן יש לי הרגשה שהשילוב של שמן למאור, ואני כמובן שמדברים על האור, אז כל השירים של שירי חנוכה מהילדות שלי מתנגנים בי. ואחד מהם זה שושה מאוד אוהבת: וכל אחד הוא נר קטן וכולנו אור איתן, סהורה חושך על השחור, סהורה מפני האור. השיר התמים השלם הזה מדליק אותי בחשיבה על נס שקם לנו בדמות המנהיג. המנהיג מתתיהו בן יוחנן הכהן הגדול, איש כפר מודיעים, שהוא מצליח לרכז סביבו את 5 ילדיו וקומץ ילדים במלחמה, וקומץ לוחמים יחידים במלחמה שהם לא יודעים מה היא תביא. לא ידעו באותם הימים, באותם הרגעים, שזה יביא לניצחון. מה הם מחליטים? הם מחליטים למרוד בשלטון. ועלינו לזכור שהאזור היה בשליטה, לפני היוונים, שהאזור היה בשליטה של הפרסים, ומלכים הלניסטיים, וזה היה בסדר. זה הייתה שליטה פיזית, זה היה משלמים מיסים, אבל הנפש הייתה חופשית. יש לי כאן סיפור שהייתי רוצה לקרוא על הנס, שיש שאומרים שהנס הראשון היה בסגנון הזה. מותר לי לקרוא את זה?
בבקשה, כמובן.
הנס הראשון של מרד עם האויבים ניתן על ידי בנות ישראל. נשי המתחבאים והמסתתרים, באחד מהם נולד לה בן, והיא הייתה רוצה למול אותו, ותם על אותו 8 ימים, ותעל על חומת ירושלים, ובנה מהול בידה, ותפל בנה לארץ, ותיפול אחריו, וימותו שניהם כאחד. לאמור לבעליהם ולכל אחיהם המסתתרים מפני המלחמה: אם אין אתם יוצאים להילחם באויביכם, לא יהיה לכם בנים ולא נשים, וסופכם להיות קלים עד אחד. לא בסתר נשמור את קודשנו, אלא בפרהסיה לעיני הכל. ואם יש את נפשכם להצילנו, צאו ממערותיכם והילחמו באויב והשמידוהו, והשם עמכם. אז קמו מתתיהו וחמשת בניו החשמונאים כלביי אריות, ויאספו אליהם כל אנשי אמונה, גיבורי החיל אשר בעם. ואז את כל ההיסטוריה ואת כל הסיפור אנחנו כולנו מכירים, בניצחון שהמאבק הזה שהם ניהלו, אז הם ניצחו מבחינה פיזית. עכשיו הנקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד אקטואלית כיום, זה המאבק שניהלה התרבות היוונית ההלניסטית. אפשר לראות, כמו שכותב ההיסטוריון, זה ההיסטוריון שאני מאוד אוהבת וחזרתי אליו, הסתכלתי מה הוא אומר על המאבק הזה. זה יצחק בר, זה כתוב עם עין, בר, יצחק בר, הוא כותב על המאבק שהיה לו צביון אנושי, וכך הוא כותב בספר ישראל בעמים, עמוד 60: מרד החשמונאים יש לראותו כאחד המאורעות הגדולים בהיסטוריה האנושית כולה, כאחד הפרקים המכריעים בהתקדמותו של המין האנושי לקראת החירות. כאן הוא משווה בין מלחמות היוונים במרתון, שם הם הגנו על ארצם ועל מזבחותיהם של אלוהיהם ולחמו על חירות פוליטית ורוחנית בנוסח יוון. ובמודיעין ובית חורון ובמצפה הגנו יהודים על ארצם ובית מקדשם ולחמו על חירות דתית וחברתית על תורת ישראל ומסורת האבות. הוא ממשיך יצחק בר וכותב, זו הפעם הראשונה בדברי הימים נלחמו ומתו על האמונה ועל ערך היקר שבנכסי הנשמה. מעניין להמשיך לקרוא את הרצאת דבריו של ההיסטוריון המכובד שלימד באוניברסיטה העברית בשנות ה-50, והרצאותיו קיבצו בספרון בשנת 1955, וזה הספרון שאני משתמש בו כרגע. לכל הדורות ולכל הדתות המונותאיסטיות קם אב טיפוס של חסידים המקריבים את נפשם למען הדת. מסירות נפש זו נתקיימה בצורתה הכפולה של מרטיור, איך אומרים את זה, מסירות נפש והתגוננות, וכך לחמו ומתו בגזרות תנ"ו ובשאר הרדיפות של ימי הביניים. התופעה של קידוש השם שאנו מוצאים בסיפור על חנה ושבעת בניה, או מספר יהודית, או סיפורי מצדה, שנמשך ומשפיע גם על הסביבה, הנקודה שהוא יצחק בר מאיר אז בשנת 1955 מעניינת היום באקטואליות שלה. הוא ממשיך וכותב, הנוצרים הלכו בעקבותיהם של חסידי ישראל, אלא לאחר שזנחו את הקרקע הלאומית לא נשארה להם אלא דרך של קבלת עול היסורים בלבד. זאת אומרת שהנוצרים, בגלל שהם לא, הנצרות באותה תקופה, ולמעשה התקופה של החשמונאים היא התקופה שבה הטרום נוצרית, כן? ההתפתחות של הנוצרית, התפתחה בתקופה הזאת, זה הרקע שלהם. היא צמחה מהיהדות. תקופת החשמונאים היא תקופה של 180 שנה של קיום עצמאי, פוליטי ודתי. מרד החשמונאים שתחילתו התקוממות בסיסמה מי לאדוני אליי, כמו שקראו המכבים החשמונאים, סופו ששינה את מצבו הפוליטי של ישראל כמעט בהסח הדעת. התקופה הזאת בתולדות עם ישראל הקימה את הבסיס לזהות היהודית שנתנה כוח לעם היהודי לשרוד 2,000 שנה בגלות בתנאים של חוסר יציבות, רדיפות ופוגרומים. נס הקמת מדינת ישראל, שוב של מעטים מול רבים, ושוב נס מלחמת ששת הימים, וכל הניסים שנעשים לנו בכל יום מתנקזים ביחד בשעה שאנו שרים את מעוז צור ישועתי, שבכל בית ושורה מהשיר יש חלק מהסיפור ההיסטוריה שחוזרת על עצמה ומתפתחת. המאבק על רעיונות החופש האישי והחברתי ממשיך היום ומורגש במאבקים החברתיים הערכיים, בערכים החברתיים, במתחים הדתיים וגם בטון הבוטה בשיח הפוליטי. גם היום אנו זקוקים לנס, לניסים של חופש הבאה המאיר, המאיר. זה לא פשוט לשמוע דברים שמחשיכים את העיניים. חג פורים שמח וחג פורים, חג אורים שמח וחג פורים וחג החנוכה, יש להם דברים משותפים של ניסים. חג אורים שמח שיש בו סמליות של אור שתחמם את ליבנו ותאיר את דרכנו באור של חירות, חירות אישית, חירות חברתית וחירות דתית, וחירות של כל בן אדם להיות איש עצמאי. בתקווה שלכולם יהיה חג אורים שמח.
זה כבר לא יהיה, כבר שזה הערב האחרון. וזהו, אז נשמיע כמובן את מעוז צור אחרי דבריה של אורה.
Ma'utsu Yeshuati Lecha Na'el Shabeach Tikon Betefilati V'sham Toda Nezabeach Le'et Achim Matbeach Mitzaham Nabeach Az Egmor B'Shir Mizmor Chanukat HaMizbeach Az Egmor B'Shir Mizmor Chanukat HaMizbeach Ma'oz Tzu Yeshuati Lecha Na'el Shabeach Tikon Betefilati V'Sham Toda Nezabeach Le'et Achim Matbeach Mitzaham Nabeach Az Egmor B'Shir Mizmor Chanukat HaMizbeach Az Egmor B'Shir Mizmor Chanukat HaMizbeach
Ma'oz Tzur אחרי דבריה היפים של אורה מאירוביץ' והנה השיר ימי החנוכה המילים של אברונין הביצוע של תום רהב והמנגינה אמה מית
מקדשנו בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו לילה ויום סביבוננו איסוף סוף גניות נאכל במלרוב העירו הדליקו נרות חנוכה גברה ירושלים לנו הבירה לב ישראל השירו לשירה העירו הדליקו נרות חנוכה רבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים על הניסים ועל הנפלאות אשר
ואחרי ימי החנוכה, מי ימלל דבורות ישראל?
דור יקום הגיבור גואל העם שמה
ימלא גבורות ישראל לא תמיד הם בכל דור יקום הגיבור גואל
וזה היה כמובן מי ימלל גבורות ישראל. חנוכיה לי יש.
חנוכיה לי יש, צוחקת בה האש, ושחה לי בלט על קד קטן אחד, ושחה לי בלט על קד קטן אחד.
חנוכיה שלי אורך נעלי, חנוכיה שלי אורך נעלי.
ברא אזי הנס לעם אשר העז ללחום אלי הדרור, אני הוא הגיבור. ללחום אלי הדרור, אני הוא הגיבור.
חנוכיה שלי
בצד הפח, הפח עם שמן זך, הדליקו בו האור לשיר ולמזמור. הדליקו בו האור לשיר ולמזמור.
חנוכיה שלי אורך נעלי, חנוכיה שלי אורך נעלי.
ובהיכל דלקה חנוכיה זכה, סיפרה בלט לכל כיצד פורק העול. סיפרה בלט לכל כיצד פורק העול.
חנוכיה שלי אורך נעלי, חנוכיה שלי אורך נעלי.
חנוכיה לי יש. ואיתנו כבוד הרב הראשי לדנמרק, בנט לקסנר. ערב טוב וחג שמח לבנט לקסנר.
ערב טוב וחג שמח. חג אורים שמח.
חג אורים שמח, צדקת לחלוטין. בנט, אני רוצה לשמוע מפיך על האפקטים, על הצד הדתי של החג הזה, שהוא בעצם די חילוני. אז אני יודע שבנרות מותר רק לראות ולא להשתמש ולא לגוע, נכון? יש כמובן התפילות לחנוכה, אבל אני יודע שאתה תוכל גם להוסיף לנו עוד כמה וכמה אספקטים, אז אני משאיר את המיקרופון לרשותך.
תודה רבה. נכון, מעניין שחנוכה היום הרבה יותר, בוא נגיד, פופולרית, ואני חושב שזה ההשפעה מהחג המולד, אבל ברור שיש גם אספקט דתית. אם אנחנו מסתכלים על החגים, קודם כל פורים וחנוכה הם שייכים לקבוצה שאומרים אפטר מוסייס, זאת אומרת זה חגים שלא מופיע בתורה. מעניין שפורים ומגילת אסתר מופיע בתנך ועל חנוכה לא מופיע.
חנוכה זה הרי אחרי תקופת התנך.
בדיוק. עכשיו, חנוכה זה אחרי תקופת התנך, אבל איפה יש לנו את הידע? יש לנו את זה מספר המכבים. עכשיו, ספר המכבים שייך, אני חושב שבעברית אומרים ספר האחרונים, נכון? אפוקריפיס קריסטו. זאת אומרת, זה, ושם יש לנו חלק מהסיפורים על חנוכה. עכשיו, אבל רואים שבחנוכה יש באותם, בעצם אותם האספקטים, גם לפסח זה עניין של חירות, גם לפורים זה גם עניין של חירות. עכשיו, חנוכה יותר, אם אנחנו מדברים על זה, אולי אפשר להגיד שחנוכה זה עניין של חופש דתי. פורים זה חופש לאומי. אבל חנוכה זה עניין של חופש דתי, וכל הסיפורים והמעשה מדבר על המלחמה נגד המתייוונים ונגד היוונים, וברור שזה היה עניין מאוד מאוד חשוב. מעניין שהיום כולם מדברים על הנס של חנוכה. מה הנס של חנוכה? זה עניין של המנורה או החנוכיה,
פח השמן.
כן, מעניין שהנס הזה בכלל לא מופיע בספר המכבים. זה התלמוד מוסיף לנו את העניין הזה. זאת אומרת, הנס הזה אין לה רקח היסטורית, יש רקח תלמודית. והשאלה, ומדברים על זה, איך זה, ואם זה באמת קרה או מה, שקשה לדעת בדיוק, אבל מעניין שזה לא מופיע בכלל בספרים של, שבדרך כלל מספר על מעשי חנוכה, ספרי המכבים.
מיתולוגיה.
כן, כן. עכשיו, יש כאן, למשל, הסיפור של חנה, זה גם מופיע בתוך המעשים, יש בעצם הרבה סיפורים קטנים שכולם נכנסו בתוך המסגרת של חנוכה. עכשיו, ההיסטוריה של הסיפור של חנה והשבעה בנים, זה נכנס בגדר של חנוכה, בגלל זה זה קרה בערך באותו זמן. אבל בעצם זה לא, אין לזה שייכות ישיר לסיפורי חנוכה. אבל דרך רמז, דרך אגב, הסיפור של חנה מדבר על חופש דתית. המלך אנטיוכוס רוצה לתת את לתל עול על היהודים, שהם חייבים לאכול חזיר ועשו עליהם לשבת וכל המינים כאלו. ואנחנו מכירים את הסיפור של כל בחור ובחור עומד שהוא לא מוכן והוא ירק, וכל העניין הזה הוא עניין של, מבינים את זה קידוש השם,
ירק ובל יעבור.
כן. ועכשיו, בעניין הזה של קידוש הזה בכלל, דבר לא פשוט, אני דווקא השנה כתבתי קצת ביוז קוינטיינג, העניין הזה של איך מסתכלים בכלל בעניין השל של קידוש השם וחילול השם בתוך המסגרת של חנוכה גם. וזה גם בעצם אספקט של חנוכה.
יש לי אליך שאלה, שתי שאלות. אתה איתי, בנט?
כן, כן.
השאלה הראשונה, שאני הגעתי לדנמרק לפני הרבה שנים, אז המסיבת חנוכה הראשונה שלי הייתה נימה לי בקהילה או משהו כזה, ושמעתי את המילה חנקה גלד. כן. חנקה גלד זה דמי חנוכה בעברית.
נכון.
ממה זה נובע? ממה בא הדמי חנוכה הזה?
אני חושב שדמי חנוכה בא במשחקי הילדים. זאת אומרת, עניין שעשו, שיחקו בבתים ונתנו לילדים מתנות. אני חושב שזה בעצם ההקדמה של מתנות של חג המולד.
כלומר, זה אנטי חג מולד? זה אנטי חג מולד או שזה...
לא, 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 אני חושב שזה ההפך. אני חושב שעניין השל של דמי חנוכה, זה היה הבסיס של היום של מתנות ביול. היה עם ככה שהמשפחות היהודיות הם נתנו את ה... רצו לעשות איזה אווירת ילד בשביל הילדים בתוך חנוכה, וזה אנחנו רואים בכלל בכל ה... אם מסתכלים קצת על האנתולוגיה של חנוכה, אנחנו רואים את זה בכל מקום ומקום, וזה היה אחת מהמטרות, זה לערער את הילדים ולשמוח הילדים. ועכשיו לשמוח ילדים זה פשוט, חלק מזה היה גם לתת להם הגלט. ואני חושב שמתוך זה בא בכלל כל העניין של מתנות.
אתה לא יודע מה קדם למה.
אני לא יודע, אבל אני חושב שהכסף קדם למתנות, כי זה היה, זה היה סימבולים.
כן, הבנתי. והדבר השני זה הסביבון. קודם כל, מה, מה מקור הסביבון? וזה שאלה אחת. והשאלה השנייה, בישראל זה נס גדול היה פה, ובחוץ לארץ זה נס גדול היה שם.
כן.
אז בוא נתחיל עם מאיפה הסביבון? מה המנהג הזה?
אני באמת לא יודע.
אתה לא יודע?
אני באמת לא יודע. אני מוכן פעם לעיין בזה, אז זהו, אני באמת לא יודע. אני חושב שזה, זאת אומרת, אין לי ידע על הרקע, אבל אני מוכן לברר את זה, ואני גם מוכן לתת לך תשובה.
וגם הנס גדול היה פה, נס גדול היה שם, אתה יודע אולי או לא יודע?
לא, זה, זאת אומרת, זה בא מתוך המשחק. זה תורם מזרק. העניין הככה זה היה שנס גדול היה פה, רק היו יכולים להגיד בישראל, ולכן הם כתוב שם, זה בחוץ לארץ.
הבנתי.
זה כל מה זה, זה רק זה מזרק בתוך המזרק. אבל הרקע של אביביבון אני לא יודע, אבל אני אגיד לך, אני רוצה לדעת את הרקע כמו שאתה רוצה ואת כמו שהמשמיעים, ולכן מוכן לבדוק.
יש עוד מנהג בחנוכה, והוא הלביבות.
כן.
ממה זה מגיע?
זה השמן. זה השמן. זה בא כבר ברמז של, של, של הנס חנוכה בשמן. זה היה, כל העניין הזה של, 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 של השמן, רצו גם לתת תוך באוכל, ולכן יש הרבה כל מיני מאכלים שהם דווקא בחנוכה עושים אותם בשמן.
מזה משמינים.
כן.
והנרות, לפי בית שמאי זה עולה, זה מתחיל משמונה נרות ויורד לאחד. כן. לפי בית הלל זה מאחד לשמונה.
כן.
המנהג בדנמרק הוא כמנהג בישראל, בית הלל, נכון?
זה, ככה זה. זאת אומרת, היום כולם מדליקים ראשון ואחר כך אחד, אחר כך שתיים, וזה מוסיפים ולא מפחדים
לא מפחיתים.
כן.
יש,
וזה ככה זה בכל העולם.
בכל העולם. כלומר, אין אף אחד לא משתמש בבית שמאי.
לא.
הבנתי. אתה רוצה להוסיף משהו?
אני מוכן לבדוק את העניין הזה סביבון, אם אני מוצא משהו אני אתן לך תשובה.
אז נעשה את זה כבר אולי בשנה הבאה.
בסדר.
בן דקסנר, הרב הראשי לדנמרק, אני מודה לך מאוד על חלקך בתוכניתנו לחנוכה. חג שמח וחג אורים שמח.
גם לכם, כל טוב. שלום, שלום.
ועכשיו השיר ימי החנוכה בביצוע עידית נש בספרדית.
En la oscuridad un candor brillará, por los macabim con fervor clamará, iluminen el camino, enciendan las velas y a cantar, por el milagro y por la maravilla de haber vencido con honor. Y felicidad, el coraje, un ejemplo. En la oscuridad un candor brillará, por los macabim con fervor clamará, iluminen el camino,
que encienda las velas y a cantar. Al hanisim ve al aniflaot asher echol elu hamakavim, por el milagro y por la maravilla de haber bendecido con honor.
והנה שירם היפה של אהרון אשמן ויואל ולבה, קד קטן. קד קטן, שירם של אהרון אשמן ויואל ולבה. שיר חנוכה הבא שנשמיע זה יהיה ברכה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים אבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך
באנו חושך לגרש, שירם של אמירן ושרה לוי תנאי. באנו חושך לגרש. הנרות הללו, לא רק לנו יש חג חנוכה, חג אורות, חג אורים, חג נרות, יש עוד עמים. עובדה שבחורף הרבה חוגגים למשל את חג המולד, שזה גם כן חג אורות, חג נרות, חג אורים. אני הייתי לאחרונה בתאילנד. בימים אלה חוגגים בתאילנד את החג שנקרא לוי קרטונג, זהו חג נרות. האנשים הולכים עם נרות בידיהם ומשיטים אותם על הנהר, ויש להם שירים מקסימים, ואני אשמיע לכם כמה משירי לוי קרטונג. שם החג הוא לוי קרטונג. Thank you. זה היה אחד משירי לואי קרטונג, חג האורים והנרות בתאילנד, ניחוח מזרח בעיצומו. ועוד שיר תאילנדי לחג האורים התאילנדי, לואי קרטונג. חנוכה אפשר לחוג בדרך חילונית, וחנוכה אפשר גם לחגוג בקיבוץ. איתנו נמצא בן קיבוץ איילת השחר, עמוס קפלן. ערב טוב עמוס וחג שמח.
ערב טוב וחג שמח.
אז בוא ספר לנו על חנוכה בקיבוץ.
אני אספר בקיצור וקצת. חנוכה, כמו שאומרים, חנוכה חג יפה כל כך. ככה נשאר גם עם הקטנה שלי שבשבועות האחרונים למדה כמה שירים, וגם בקיבוץ, בילדות, נעורים, וגם בתור אדם בוקר, החג הזה היה אחד החגים היותר יפים והיותר חגיגיים. אולי אחד הדברים הנחמדים בחג הזה, שלא כמו בחגים אחרים, הוא שהחג נמשך לאורך תקופה יחסית ארוכה, וזה לא כמו נניח פורים, שאתה מכין אמנם הרבה זמן, אבל הוא מגיע... בכל אופן, החג בדרך כלל התחיל כמה שבועות בתור ילדים, התחיל כמה שבועות לפני החג עם הסיפורים, הכנת הקישוטים, השירים היפים, והשבוע שלפני החג ממש כולו רוגש, הכנות, פעילות, מדביקים חנוכיות, קדים, סביבונים מנייר על החלונות, עם צלופן צבעוני, תולים על התקרה את הסביבון הגדול עם ה... דמי החנוכה, וכל כל המתנות הקטנות, ואז מגיעים לשבוע הנכסף, ובדרך כלל הקיבוץ כולו גם כן חוגג, או ביום הראשון, או ביום שישי של אותו שבוע, ואז מגיע מצעד הלפידים בתוך הקיבוץ, כשנמצאים כל מיני לפידים קטנים בדרך, מגיעים למגרש, או לחילופין לדשא המרכזי, ושם יש כתובות אש ולפידים, חושך, רק הלפידים מהירים, ההקראות, שירים, ואחרי זה מסיבה גדולה לכולם בחדר אוכל, תוכנית של שירים, אוכל של חנוכה וריקודים. אבל במשך השבוע לכל גן, לכל גנון, גן, שכבה, היו המסיבות שלהם, ולכל אחד גם היה איזשהם מסורות נחמדות, ושוב את הדברים האלה גם חוויתי בתור, גם בתור ילד וגם בתור אבא של, וגם בתור אורח של האימא שלי הייתה הסבתא של אחד הגנים. בכל אופן, גם בבית היינו מתכנסים להדליק את הנרות, לשיר שירים, לנגן במפוחית. זה היה פשוט חג אמיתי שהיה בו הכל. היה בו טעם, היה בו ריח, היה בו צבע, סיפורים מרגשים.
והיה בו כל. והיה כל, כמובן. אמור לי, אתה אמרת שדמי חנוכה, מה דמי חנוכה בתנועה הקיבוצית? מעניין.
בתנועה הקיבוצית הדמי חנוכה היו בדרך כלל ממתקים. לא היו, היה הסביבון הגדול שהיה יושב על התקרה, ובשלב מסוים, אחרי כל הטקס, הקראות, שירים, ואולי איזו הצגה קטנה של הילדים, הוא היה יורד מהתקרה, ושם היו דמי החנוכה, המתנות הקטנות, שבדרך כלל בשנים ההן היו פשוט ממתקים, שאז היו דבר הרבה יותר נדיר מאשר הוא היום. זה היו דמי החנוכה, וזה דווקא הדבר הנחמד, כיוון שהיום הכל הוא הרבה יותר ממוסחר, הרבה יותר גדול, ולא בטוח שהוא דבר שהילדים מתרגשים ממנו יותר מאשר אנחנו התרגשנו אז.
וכמובן שהורידו את הקישוטים לאחר חנוכה, זה היה לשימוש חוזר בשנה שאחרי זה.
בשנה שאחרי זה. כמובן, אם כי כל שנה היינו עסוקים כמה שבועות לפני זה, בהכנות, בגזירת קישוטים חדשים, וכך הלאה. דבר שאני דרך אגב גם עושה פה בבית לקראת החנוכה. וגם מדביק חנוכיות ודברים מהסוג הזה לקראת החנוכה ובמשך החנוכה.
ועוד שאלה. מי היו מדליקי המסועות, מדליקי הנרות בחנוכיה בקיבוץ? היו נבחרים מיוחדים או לפי סדר או לפי גיל?
לפעמים היו נבחרים מיוחדים, לפעמים היו, בדרך כלל אם זה היה חג של כל הקיבוץ אז היו מזמינים את המבוגרים יותר, והם גם היו מספרים איזשהו סיפור אישי זה או אחר שקשור לחנוכה. זה היה בדרך כלל שהיו עושים, כמובן שהיית עושה את זה בגן, אז היו מדליקים ההורים, גם הם היו תמיד מגיעים עם איזשהו סיפור אישי, זה או אחר. בדברים האלה תמיד היה איזשהו גם את המומנט החנוכתי וגם את האלמנט האישי, היפה, הסיפורי, החווייתי, ההיסטורי של זה, וכמובן היו גם כאלו הורים שהיו באים ומספרים סיפור חנוכה היסטורי לילדים. בקיבוץ עצמו בדרך כלל, כמו שאמרתי, היו בדרך כלל אנשים היותר מבוגרים, אלו מדליקי הנרות.
יפה, עמוס קפלן, באמת החכמנו, אלה שלא יודעים מה זה קיבוץ, ודאי קיבלו תמונה שונה ממה שהם דמיינו לעצמם.
קצה המזלג.
תודה רבה לך אמנוס קפלן והמשך חג שמח.
תודה רבה וגם לכם חג שמח.
תודה. אני אשמיע לכם עוד משירי החנוכה של תאילנד, החנוכה התאי שנקרא לוי קרטון. הנה הם.
ตาโอ้แม่สาวสวรรค์เกิดมาจำเพิ่งเห็นแม่บุญเลื้อเนื้อเย็นงามด้วยเด่นตาอ้อตาโอ้แม่สาวสวรรค์เกิดมาจำเพิ่งเห็นแม่บุญเลื้อเนื้อเย็นงามด้วยเด่นตาอ้อตา ูปสังขารสวยจริงๆแม่ยอดหญิงไทยงามวิไลสวดทรงนงแน่งน้อยเดินมารำด้วยกันอย่าให้ท่านลงคอยเอวบางร่างน้อยนิดหน่อยเชิญจงมาร่ายลำแม่อย่าทำมางหมื่นคนดีพี่เชิญอย่าสะเทือนเอียงอ่
า
วโอ้แม่สาวส
ม
าน เจอมาฉันเพิ่งเห
็
นแม่บนเรือเนื้อเย็นงามด้วยเด่นล่อตา
โอ้แม่สาวสมานเลิกกี่ไรนักหนาจากสวรรค์ลงมางามจังอามาลำวง
อย่ามาลวงฉันไม่รำเบื่อคำชักชวนกิริยายั่วยวนกระบวนผู้ชายเจรจาไม่จริงหลอกให้ยิงเขาอายมารยาผู้ชายร้ายกาจจริงเยินย่อล่อใจอย่าใครพักพิงเพื่อแนบแอบอีกรอให้ยิงตายใจ
สวรรค์โอ้แม่สาวสวรรค
์
เกิดมาฉันเพิ่งเห
็
นแม่บุญเรือเนื้อเย็นงามด้วยเด่นล่อตา ปีวันควันปีวาพี่มางองอนพยายามอ้อนวอนจนอ่อนอกใจกิริยาท่าที่ตรวจเจ้าที่หรือไรคนงามชื่นใจขอให้ลำ
ซึ่งงอนก้อนเรือไม่เตือน้ำคำมาลวงให้รำพระก็ช้ำใจตา
สวรรค์โอ้แม่สาวสวรรค์
รับเ
จ้าเกิดมาฉันเพิ่งเห็
นยันยัน
แม่บุญเรือเนื้อเย็นงามถ้วยเด่นล่อตาเคยลวงหญิงคนใดอย่าได้ระแวง
มาแสดงเจ้าชู้ดูหน้าไม่อายธรรมดาทั่วไปเรื่องนิสัยของชาย
เธอยังไม่วายหายเกลียดชัง
เชิญไปให้ไกลเข้าใจหรือยัง
ว่าจะน่าฟัง
ไม่มีหวังได้ช
มสวรรค์โอ้แม่สาวสวรรค
์แ
ต่มาฉันเพิ่งเห็น
ยังยัง
แม่บุญเรือเนื้อเด่นงามด้วยเด่นล่อตา
שירים מסורתיים מתאילנד של חג הלוי קרטון, חג הנרות והאורים של תאילנד. סביבון סוף סוף סוף. סביבון סוף 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 והשיר הבא לכבוד החנוכה
יודעים אתם לכבוד מי יודעים אתם לכבוד מי יודעים אתם לכבוד מי לכבוד החנוכה מורי הביא סביבון לי בנופרת יצוקה בנופרת יצוקה יודעים אתם לכבוד מי יודעים אתם לכבוד מי יודעים אתם לכבוד מי לכבוד ה
והשיר הבא הוא שיר בספרדית לכבוד חנוכה.
Mi padre hoy una vela encendió y la vela brilló con su luz y la vela brilló con su luz sabrán el por qué la encendió sabrán por qué la encendió sabrán por qué la encendió festejando la Hanuka mi madre canta una dulce canción de milagros y tradición de milagros y tradición sabrán por qué canta hoy sabrán por qué canta hoy sabrán por qué canta hoy festejando la canuca y mi natnal viva alil le viva jamau metuka le viva jamau metuka sabrán por qué me la dio sabrán por qué me la dio sabrán por qué me la dio festejando la canuca
עידית מש שרה את השיר לכבוד החנוכה בספרדית ובקצת בעברית. נר לי דקיק. לדקיק, שירם של לוין קיפניס וסמבורסקי. אנו מגיעים לסיומו של השידור העברי ברדיו שלום מקופנהגן. בתוכנית היום השתתפו אביטל ויצטום, אורה מאירוביץ', הרב בנט לקסנר, יגאל רום ועמוס קפלן. את השידור ערך, הכין, הגיש והיה למכשירים אלי כהן. ומן האולפן בקופנהגן אני מאחל למאזינים שבוע טוב בקודמו וחג אורים שמח.